השיעורים בהלכות שמיטה. עברנו הרבה דברים בינתיים, פורים ופסח, וגם הקורונה השתנתה, וברוך השם אנחנו רואים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, את התחלת היציאה בעזרת השם מהקורונה, ומודים לקדוש ברוך הוא ומתפעלים שבכל העולם בעזרת השם הדבר יעבור במהרה. אנחנו נדבר היום על מלאכות דרבנן בשביעית. הדין של מלאכות דרבנן בשביעית הוא מאוד משמעותי, מאוד חשוב. בניגוד למלאכות דאורייתא, ששם גם הדברים יותר ברורים ומוגדרים, ושם גם אין הרבה מה לעשות. יש דברים שצריך לדון בזמירה, יש מלאכות שיש בהן קושי, אבל מלאכות דרבנן אלה מלאכות שיש לנו הרבה יותר מקום בפועל לראות מה לעשות איתם, ואם אפשר להתיר אותם למקרים מסוימים, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי מצד חקלאים. אני נפגשתי לפני שבוע עם חקלאים של שאלות, כל מיני דברים, מה עושים בשמיטה ומה... מלאכות דרבנן זה הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בו משהו. אנחנו יכולים למצוא להם דרכים, מתי מותר, מתי אסור, אבל זה דבר מאוד משמעותי. זה אחד הדברים שמאפשרים להמשיך לשרוד עם הגינה ועם הדברים, עם החקלאות בשמיטה, אפילו בלי יותר מחירה. וגם ביותר מחירה, מרן הרב קורס רצה להתיר את מלאכות דרבנן. אז אני רוצה לשתף במצגת ולנסות לדבר על העקרונות של מלאכות דרבנן בשביעית. טוב. התורה בפרשת בהר, הבאנו את הפסוקים האלה כמה וכמה פעמים, אומרת, בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפיח יצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תקצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ואנחנו ראינו בעבר ש... מזה שהתורה מפרטת לנו גם זריעה וגם זמירה, למרות שזה מלאכות דומות, שתיהן מלאכות של הצמחה, והתורה מפרטת את כותבת את זריעה וכותבת את זמירה, והתורה מפרטת גם קצירה שזה בחד שנתי וגם בצירה שזה ברב שנתי, מהפירוט הזה ראינו שהגמרא במועד קטן דפגימל אומרת שרק המלאכות האלה נעשו מדאורייתא. כל שאר המלאכות נעשו רק מדרבנן. למעשה כל שאר המלאכות זה התולדות של המלאכות האלה. בשבת תולדה זה דאורייתא, אם אדם משקה, בשבת עובר על איסור דאורייתא. בשמיטה השקיה זה רק איסור דרבנן. וכך בכל שאר התולדות. השקיה וניפוש ודישון, זיבול, ריסוס, כל המלאכות שהן לא כתובות כאן, שהן רק תולדות, יהיו אסורות מדרבנן בלבד. אבל יש הערה מאוד מעניינת שאומר מרן הרב קוצצה. אומר הרב, העושה את כל עבודות הקרקע כולה בשביעית, כדרכו בכל השנים, אף על פי שלא זרה וזמר, ולא קצר ובצר, כלומר, הוא לא עשה שום מלאכה דאורייתא, אבל הוא עובד כל הזמן באדמה בצורה מלאה, נראה שהוא עובר בעשה של תורה. כלומר, הרב קוק אומר שחכמים, כשהם באו והרחיבו את כל המלאכות, למה הם עשו את זה? התורה עושה ארבע מלאכות, אולי גם חמישה, למה חכמים עושים עוד מלאכות? לפי הרב קוק, חכמים הוסיפו כדי שאדם לא יגיע לביטול שביתת הארץ. שנת שבתון יהיה לארץ. אז הם אמרו, תיזהר, לא להגיע לביטול. אבל אם אתה עובר בקביעות על מלאכות הרבנה, אתה מבטל את שביתת הארץ, ואז אתה עובר על איסור דאורייתא. ממשיך הרב קוק, כללות השביתה היא מהתורה. ועובר עליה, עושה מלאכות הרבנה, בקביעות, עבר הדאורייתא. אז הרב קוק אומר, לא עושה פה משם מלאכות דרבנן, זה איסור דרבנן, אבל אני אעשה כל הזמן מלאכות דרבנן בשביתה. לא לפי הכללים שאותרו, אתה תעבור בזה על איסור דאורייתא, כי תבטל את שביתת הארץ, האדמה לא שובתת. והדברים האלה, אומר הרב, מבוססים על דברי הרמב"ן, רמב"ן מפורסם בשבת, רמב"ן שמדבר על מצוות ברבנן בשבת. ואומר הרמב"ן שנצטווינו מן התורה להיות לנו מלוכה בימים טובים, אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיתרח כל היום למדוד התבואות, לשקול הפירות והמתנות, וכל המלאכות האלה הם ברבנן, למדוד, לשקול, מלאכת להיות יין, פנות קנים, אבנים, מלאכות ברבנן, מוקצה. אבל אם אתה תעבור, הלכות הרבנן, כלומר, אתה לא תכתוב, לא תעשה מלאכה דאורייתא, אבל אתה תמכור בחנות, ואתה תשקול, ותשלם, הכל הלכות הרבנן. אומר הרמב"ן, יהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות פתוחה. לכן, ואני מקיף, והשולחנים על שולחנם, והזורים מפניהם, היו הפועלים השכנים לנחתת, ומזכירים עצמם ככל לדברים אלה, דברים אלו וכיוצא בהם, והותרו הימים הטובים האלו. ואפילו השבת עצמה, שבכל זה אין בהם שום הנחה, אתה לא תעשה מלאכה, רק תעבור איסור דרבנן. אומר הרמב"ן, אם אתה עובר איסור דרבנן אחד, זה איסור דרבנן, אבל אם אתה כל הזמן עובר על איסורי דרבנן, אתה בוחר וקונה ושוקל וסופר, אז תעבור על איסור דאורייתא. וכך אמרה התורה, שבתון תהיה יום שביתה ומנוחה, לא יום דורך. וכן, שבת שבת עוד יהיה לארץ, שבת של מנוחה שלא יפרוש ולא יעבוד אותה כלל. כלומר, הרמב"ן כאן מזכיר בסוף גם את השביתה. לפי הרמב"ן, יש איזו חובה כללית לשבות. יש חובה כללית לשבות בשבת, וחובה ביום טוב, וחובה בשביתה. וחכמים הגדירו את החובה על ידי כל איסורים, הם אומרים, תשמע, כדי לשבות, אנחנו רוצים שיהיה סור מוקצה, ומקח וממכר, וכל הדברים, או מלאכות דרבנן משביעית. אז אם אתה תבור על אחד מהדברים האלה, תבור על סור דרבנן, אבל אם תעשה איזה בקביעות, תבטל את השביתה, ואז תעבור על סור דאורייתא. ואחרי ההקדמה הזאת, אנחנו מנסים להבין את כללי מלאכות דרבנן משביעית. הגמרא ועבודה זרה דחון המובט אומרת, זיהום, ואילנה ושארי, גיזום אבויי אילנה ואסור. כלומר, מותר בשמיטה לעשות זיהום. זיהום זה אומר להבריח את התולעים מהעץ. תגידו, אתם שומעים אותי טוב עכשיו?
לא, לא כל כך.
נראה לי שמשהו במיקרופון.
רגע.
לא אידיאלי.
רק שנייה.
אולי כדי להוציא את המיקרופון ולחבר מחדש.
רגע, אני אנסה אחד אחר. עכשיו זה יותר טוב?
יש קירה. שומעים אותך, אבל יש ראשי רקע.
לא שומעים בכלל?
לא, לא שומעים. שומעים, אבל לפעמים יש קצת רעש.
רגע.
כן, להם הרעש זה מהמיקרופון או פשוט רעשים מבחוץ.
לא, זה לא רעשים מבחוץ, זה רעשים של מיקרופון כזה.
זה נשמע כמו סירנה של אמבולנס.
שומעים יותר טוב או אותו דבר?
יותר טוב.
לא, אותו דבר.
רגע. יש לי כאן מיקרופון חיצוני שאמור להיות טוב. רגע.
אוקיי.
רגע, 1, 2, 3. אותו דבר.
עכשיו לא רואים אותך.
מה?
לא רואים אותך, מצלמה לא מחוברת.
טוב. לא רואים אותי.
הנה, עכשיו רואים.
לא יודע, למה? שומעים. מיקרופון שאמור להיות טוב, אני לא יודע, אבל אם הוא מדבר.
טוב, מה זה?
זה כן.
אתחן. אתחן.
טוב, זה מה שאתה מבין.
טוב, אין ברירה. אין ברירה, זה לא יותר טוב עכשיו, נכון?
כן, כן.
יותר טוב?
כן. הרבה יותר, עוד הרבה יותר ברור.
טוב, אולי עכשיו זה יעבור, לא יודע. יש פה מיקרופון חיצוני, אבל יכול להיות זה לא עבד עוד כל מיקרון. טוב, יותר ברור עכשיו.
כן, הרבה יותר טוב.
יופי, אז טוב שאמרתם לי. טוב, אז הייתה הפסקה מתודית, אבל יהיה לנו יותר טוב עכשיו. אז הגמרא אומרת שמותר לעשות זיהום, כלומר, מותר להבריח תולעים מהעץ בשנת השמיטה, כמו ריסוס כזה נגד תולעים, אבל היא אומרת, גיזום אסור. אסור גיזום, אסור להוריד ענפים יבשים כדי שהעץ יגדל יותר טוב. הגמרא שואלת, למה? מה ההבדל בין גיזום לזיהום? אז היא אומרת, הזיהום, זה צריך את זה כדי שהעץ לא ימות. זה אוק מאילנה, זה להעמיד את העץ. לכן זה מותר. הגיזום, זה רק כדי לשבח את העץ. זה להברוי אילנה. ולכן זה אסור. ואנחנו צריכים לנסות לחדד ולהבין את הדברים האלה יותר, ולהבין למה התירו לעשות מלאכות דרבנן לאוקמי אילנה. למה? מה הסיבה של היתר? כשאנחנו מסתכלים בדברי ראשונים, אנחנו רואים דבר מעניין. בפירוש שמיוחס לרשי, במועד קטן, הוא אומר שרי דאית בי משום פסיידה. כלומר, רשי אומר שם שאם לא נעשה את המלאכות האלה, יהיה הפסד. ובגלל הפסד, לכן יתירו את המלאכות. אבל הריטווה מסביר אחרת. אומר הריטווה שאינו אלא לאוקמי באלמה
ולא חשיבה עבודה. כלומר, אומר הריטב"א, מלאכה שנועדה לעוקמי אילנה לא נחשבת מלאכה בכלל. עכשיו צריך להבין את הדברים האלה. רש"י אנחנו מבינים, הפסד אנחנו יודעים, יש מסס, דברים של הפסד. למה שזה לא יחשב מלאכה? עכשיו למעשה, אנחנו מדברים כאן על מלאכה של עוקמי, מלאכה שנועדה להציל את האילן, שהוא לא ימות. רש"י במסכת עבודה זרה מסביר בדומה לריטב"א, אבל מסביר קצת יותר. לאו מלאכת קר קנינו, דעוקומי אילנה באלמה הוא שלא ימות, ואין משביחו לאילן אלא מעמידו בחמות שהוא. כלומר, כאשר חכמים באו והרחיבו את המלאכות שאסורות בשמיטה, הוסיפו עוד מלאכות, הם הוסיפו דווקא מלאכות שמביאות לתוצאה של הצמחת האילן. אבל לא מלאכות שרק משמרות את המצב הקיים. כלומר, מלאכות של עוקמי אילנה, זה נכון שמלאכות, אבל הן לא מלאכות הצמחה, ולכן הן לא נאסרו. כלומר, מראש נאסרו רק מלאכות של הצמחה, מלאכות של שמירה על האילן, לא נאסרו בכלל, ולכן הן מותרות בשמיטה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, והחזון איש, הלך בדרך הזאת של הריטב"א ורש"י, אם תשאלו איך יכול להיות שרש"י אומר פעם ככה, פעם ככה, וסתירה בדברי רש"י, אז ההסבר הכי פשוט שבמועד קטן זה לא רש"י. לכן אמרתי, זה מיוחס לרש"י, ואנחנו יודעים את זה, אבל את זה נעזוב כרגע, אבל יש לנו כל מיני סיבות שאנחנו יודעים היום שזה רק מיוחס, לרש"י, ויש לנו רש"י בכתב יד על מסכת מועד קטן שמסביר בדומה למה שכתוב בעבודה זרה, אבל בכל אופן כתבתי מיוחס לרש"י. מי שלקח את הכיוון הזה של הריטב"א, הריטב"א ורש"י בעבודה זרה, זה החזון איש. אומר החזון איש, מי הוא נראה דעוק מאילנה דשרי אינו אלא בשביעית, שתכלית האיסור הצמיחה. אבל בשבת, שתכלית האיסור תורך האדם במלאכה, אף הוקומה אילנה בכלל נותר. אומר החזון איש, דבר מדהים. האיסור של המלאכה מוגדר לפי התוצאה של ההצמחה, ומסביר החזון איש, בשמיטה הדבר המרכזי זה התוצאה. ולכן אפשר לחלק בין עוקמי לעבורי, אפשר להגיד, עוקמי בכלל לא נאסר, כי זה לא מצמיח. אבל במלאכות שבת, הדין נקבע לא לפי התוצאה, אלא לפי מעשה האדם. ובגלל שהוא נקבע לפי מעשה האדם, לכן המלאכות אסורות. זה דבר מדהים, זה קצת טעם הדקרה כזה, כן? אבל החזון איש באמת הולך בעקבות הריטב"א, אבל הוא ממש מחדד את זה. בשבת המוקד הוא המעשה, בשמיטה המוקד הוא התוצאה. ובגלל שבשמיטה המוקד הוא התוצאה, לכן יש מקום לחלק בין עוקמי לעבורי ולהגיד, תשמע, עוקמי לא יוצר תוצאה של הצמחה, ולכן הדבר הזה לא נאסר. אז יש לנו שתי הבנות, למה הותרו מלאכות דרבנן של עוקמי. אפשרות אחת זה מיוחס לרש"י, שזה נחשב כמלאכה, אבל זה הותר בגלל הפסד. אפשרות שנייה של הריטב"א, שזה בכלל לא נאסר. זה לא מלאכת הצמחה, זה בכלל לא נאסר. בואו נראה קצת דברים בהקשר הזה, רק לפני הדבר הזה אני רק רוצה להגיד, אולי נגיד השלכה ראשונה. השלכה הראשונה מאוד מעניינת, האם יש מקום להתיר לעוקמי במלאכות דאורייתא? האם יש מקום להגיד שאפילו במלאכות דאורייתא אנחנו נתיר לעוקמי? אם אני מבין שההתר הוא משום הפסד, ברור שאני לא אתיר דאורייתא, אין דבר כזה להתיר דאורייתא משום הפסד. אם אני מבין שרק מלאכת הצמחה נאסרה, יש מקום לומר שאולי גם בדאורייתא התורה אסרה רק מלאכת הצמחה ומלאכה שרק שומרת על הקיים, התורה בכלל לא אסרה. ולמרות שזה מאוד מחודש, מאוד מחודש, אבל אתם זוכרים שכשהגמרא באה ואמרה שעשו, איזה דוגמה היא נתנה? היא נתנה גיזום. גיזום, מה זה גיזום? לכאורה, גיזום זה להוריד ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. זה קצת נראה זמירה. ואם זה זמירה, אז הגמרא אומרת שלמה זה אסור? כי זה לאברוי. אבל לפי זה עקרונית, אם יש דבר שהוא לאוקמי, אז יהיה מותר אפילו בדאורייתא. כי זה לא מלאכה בכלל. ולמרות שזה נראה מאוד מחודש, מי שאומר את זה, זה רב שלמה זלמן אוירבך. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, פשוט מנחת שלמה, סימנו א' ח', עיין בשבת הארץ, פרק א', שיחות שביעית, שכתבו שמותר לאוקמי, אף בזימור דאורייתא. נראה כדבריהם משום דמסתבר שגם אביי, דסובר שגם תולדות אסיר מדאורייתא, גם כן סובר הכלל היה דלאוקמי שרי. אז רב שלמה זלמן אוירבך טוען שבאמת בעיקרון לאוקמי מותר אפילו מדאורייתא, והוא מזכיר את זה שם קצת בגמרא על אביי, אנחנו נראה עוד מעט מה הוא מתכוון, אבל בעיקרון זאת ההשלכה הראשונה. אם לאוקמי זה לא מלאכת הצמחה ולכן זה לא נאסר, יש מקום לחשוב שאפילו דאורייתא דברים שהם לאוקמי, לשמור על הקיים, יהיו מותרים. לעומת זאת, הרב קוק חושב אחרת. עכשיו אתם אומרים שרב שלמה זלמן גם מביא את הרב קוק בשבת הארץ, אבל הרב קוק מביא דעות כאלה. הרב קוק לא חושב כדעות האלה, והרב קוק באמת חושב שהדבר הזה, מלאכות דאורייתא אסורות אפילו אם זה לאוקמי. אם תעשה פעולה זו כדרך הזמירה ולא שינוי, יש לאסור אפילו אם היא לצורך העמדת האילן על מצבו. שלא מצינו יותר לאוקמי אילנה כי אם בתולדות שמסורות רק מדרבנן. אבל עצם זמירה שהיא אסורה מן התורה, יש לומר שאפילו לאוקמי אילנה גם כן אסור. אז אם כך, יש לנו נפקמין הראשונה בחקירה. אם אני מבין שלאוקמי זה משום הפסד, ממילא יהיה אסור לעשות מלאכות דאורייתא אפילו לאוקמי, כך עולה מדברי הרב קוק. אם אני אומר שלאוקמי לא נאסר בכלל, אז יש מקום לדון שאפילו מלאכה דאורייתא שרק שומרת על הקיים, אולי תהיה מותרת, וכך מביא רב שלמה זלמן אוירבך. ויש עוד השלכות שאפשר להביא לעניין הזה. מה קורה? אדם יש לו גינה, והוא, יש לו כל מלאכות לאוקמי. יש לו למשל קונה דברים לשמור על הקיים, יש קונה דברים שהוא צריך לעשות בריסוס, בדברים. עכשיו עדיין לא שמיטה, עכשיו השנה השישית, עוד שבועיים שמיטה, בוא נאמר אנחנו באלול, עוד שבוע שמיטה. האם יש עניין שהוא יתאמץ לעשות כמה שיותר דברים עכשיו, במלאכות דרבנן, לאוקמי, או שוכרים לסוף, עכשיו הוא בלחץ, אין לו זמן, ראש השנה, יעשה את זה אחרי ראש השנה. האם אפשר לדחות כל מיני מלאכות דרבנן שנועדו לשמור על הקיים, ויגיד, טוב, אני אעשה אותם כבר בשמיטה. עכשיו, גם הדבר הזה תלוי בחקירה שלנו. אם אני אומר שלאוקמי מותר רק בגלל הפסד, אז מסתבר שאתה צריך להשתדל למנוע את ההפסד לפני השמיטה ולמעט ממלאכות דרבנן בשמיטה. אבל אם נגיד שמלאכת דרבנן לעוקמי לא נאסרה בכלל, אז אתה יכול לעשות את זה גם בשמיטה, לכתחילה. אתה יכול לכתחילה לדחות לשמיטה, אין בעיה. עוד נפקמינה שיכולה להיות, האם מותר לעשות מלאכות דרבנן של עוקמי גם כשאין הפסד? למשל, האם אתה יכול לרסס את הקרקע בריסוס שמונע עשבים שוטים, שאין לך הפסד? אם הכל בנוי על הפסד, יהיה אסור. אבל אם נגיד שזה לא מלאכה בכלל, אז יהיה מותר, זה לא מלאכה. זה לא מלאכה, זה בכלל לא בעיה, זה לא מלאכה, זה דבר שהוא צריך להיות בסדר. אני רוצה לסכם רגע את הדברים שראינו עכשיו. לפי מה שראינו עכשיו, אם נסכם את מה שלמדנו, ישנן שתי דרכים להבין מדוע הותרו מלאכות דרבנן, מלאכות לעוקמי. דרך א' אמרנו, משום הפסד. דרך ב' אמרנו, מלאכות שנועדו לשמור על הקיים ולא להצמיח, לא נחשבות למלאכות. ונפקמינות שראינו, נפקמינה אחת, האם ניתן להתיר מלאכה דאורייתא, לעוקמי. אז אמרנו לפי א', לא יכול להיות שנתיר הפסד, לא נתיר מלאכה דאורייתא משום הפסד. לפי ב', ייתכן שכן, ואמרנו שהגרשה זוהר בהחלטה להגיד שאולי כן, זה לא נחשב עליהם מלאכה בכלל. זאת חקירה אחת, דבר אחד שראינו. דבר שני שראינו, האם צריך להשתדל לעשות מלאכות דרבנן לעוקמי לפני השמיטה, כדי לחסוך פעולות בשמיטה. לפי א', כן, כי כל היתר הוא משום הפסד. אתה יכול לעשות לפני, זה כבר אין לך הפסד. לפי ב', כנראה שלא צריך, כי אין זו מלאכה כלל. ודבר שלישי שראינו, האם ניתן להתיר מלאכות, נגיד רבנה לעוקמי, גם כאשר אין הפסד. למשל אמרנו, ריסוס על קרקע למניעת עשבים שוטים, במקרה שאין לך הפסד. אז לפי א', אסור, כי אין הפסד. לפי ב', מותר, כי דבר זה לא נאסר. עכשיו, בדברים האלה יש מחלוקות על כל אחד מהדברים, למשל, על שלוש, אז למעשה בעניין שלוש, דעת הרב קוק להחמיר, דעת החזון איש להקל. חזון איש אומר שזה מבריח ארי. חזון איש אומר, זה לא נקרא מלאכה בכלל, זה שאתה שם ריסוס שלא יצמחו עשבים, בכלל זה מבריח ארי, זה אפילו לא מלאכה בכלל, ולכן הוא טוען שצריך להיות בסדר, הרב קוק טוען להחמיר. באופן כללי, הזכרנו כבר ועוד נזכיר שהרב קוק מחמיר הרבה יותר מהחזון איש בענייני שמיטה, חוץ מהיתר מכירה, אבל הרב קוק מחמיר הרבה יותר. אז יש לנו כאן למעשה כל הנפקמינות, האם לעוקמי זה בגלל שאתה, ליהוק מאותר בגלל הפסד, או כדי לשמור על הקיים. לשמור על, סליחה, או בגלל שלא נחשב מניח את עצמך, כי לשמור על הקיים לא נחשב בכלל מלאכה. אני מתלבט קצת, אני, יש עוד משהו שיש מקום להאריך בו, אני לא חושב שאני אאריך בו, אני אולי אזכיר אותו ממש בקצרה עכשיו, למרות שהיה מקום להעביר עליו, אולי ממש שהוא בפני עצמו, אבל אולי אני אעביר עוד 3 דקות ככה ממש. יש לנו סוגיה נוספת במשנה במועד קטן שמדברת על הפסד. סוגיה שמדברת על הפסד, שהאביי שם אומר, אולי אני רק אגיד את הכותרת, אבל אני, לא, אני אסביר את זה בכל אופן בשיעור הבא בהתחלה, שיש כאן מחלוקת בין אביי לרבה, האם הפסד הותר בשמיטה. והשאלה היא מה היחס בין הסוגיה של הפסד, לבין מה שדיברנו על לאוקמי. כלומר, יש לאוקמי ויש הפסד, מה היחס בין הדברים? אני מקווה כן להתייחס אליה בתחילת השיעור הבא, בדרך כלל רגילים לאחד ולהגיד שזה אותו דבר, אבל לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר, אולי יש משמעויות קצת לדברים. חזון איש רצה לחלק מן הדברים, אבל בכל אופן, בינתיים ראינו שמלאכות דרבנן הותרו לאוקמי, כשהדבר היותר מקובל, להבין כמו החזון איש שזה בכלל לא מלאכה. כמו החזון איש, רב שלמה זלמן, שזה בכלל הוא מלאכה ולכן זה הותר, ולמרות זאת משתדלים לכתחילה לעשות את כל ההכנות לפני השמיטה, גם בדברים האלה, ולא לדחות לשמיטה, כי אם אין צורך, עדיף תמיד לעשות לפני. את ההשלכות האלה עוד נראה בהמשך, אז אני חושב שבכל אופן אנחנו נעצור כאן, שלכולם יהיה חודש טוב, שמח, מוצלח, בעזרת השם, וזה מרגש שאנחנו חוזרים לדון בענייני שמיטה, ואני אומר לכם, אני יושב עם חקלאים, כל הזמן, ולראות איך הקלעים מוכנים, כמה שזה קשה ומסובך, ונעשה ככה, נעשה ככה, ודנים. מוריי ורבותיי, 2000 שנה הרבנים לא קיבלו שאלות בדברים האלה. אתם מבינים, זה סימני גאולה. אנחנו עכשיו יום העצמאות עוד מעט. זה סימני גאולה, כשחקלאים שואלים שאלות על שמיטה בארץ ישראל. דבר מדהים. אז בעזרת השם, עוד נשוב ונדבר, ושלכולם יהיה חודש טוב, חודש מוצלח, שמח, שתהיה ברכת השם עליכם.
תודה רבה.
אפשר לעלות שאלה?
כן.
אני פעם שמעתי שיש הבדל בין אם רוב עם ישראל גר בארץ, הוא לא, לגבי אם שמיטה דרבנן הוא מדורייתא.
אז אני אגיד לך, השאלה שמיקי שואל היא שאלה מאוד חשובה, כי היא קריטית היום, אולי בשמיטה הזאת עדיין לא רוב יושבי עליה, זה קרוב, זה הולך לקרות. ובגלל שזה שעה כל כך טובה, אנחנו נעביר על זה שיעור שלם. ואני הולך להגיד לכם, אני ממש אתמול סיימתי את ההערות על המהדורה החדשה של ספר שמיטה. עכשיו, יש הרבה דברים שהם אותו דבר, אבל יש כמה פרקים שנוספו וכמה פרקים שהשתנו. אחד הפרקים שהשתנו זה שביעית בזמן הזה. וזה בדיוק השאלה שלך. מה שכתבתי לפני 21 שנה ולפני 14 שנה ולפני 7 שנים, היה בצורה אחת, והפעם כתבתי קצת אחרת. בגלל השאלה שלך. מה כתבתי? אני אשאיר אתכם במתח קצת, זה דווקא טוב. נעשה על זה שיעור. אבל זה מאוד חשוב, כי זה קריטי ממש. אם שמיטה דאורייתא, וואו, אנחנו בפאניקה פה. מאוד קשה. אני חושב ששמיטה תישאר דרבנן, אבל קצת נוריד את המתח. אבל למה זה? אז אני אסביר בעזרת השם. וחוץ מזה, במהדורה החדשה, אז יש עוד פרק ארוך. הפרק של המחשבתי על השמיטה, של טעמי השמיטה, הכפיל את עצמו, ששם הוספתי עוד הרבה דברים. ויש עוד פרק על מצוות הקל, ועוד פרק על ביאור מעשרות, תמיד קורה בשמיטה, ועוד כל מיני ניסוחים והערות באמצע, סך הכל הבסיס הוא אותו בסיס, אבל יש כל מיני תוספות, וגם נספח כזה של סיכום שיחה של מורי חותמי הרב בלומנצווייג עם רב שטויים וזלמן אוירבך, שאלות בענייני שמיטה, לפני הרבה שנים מכתב ודוספתי כמה שם כמה דברים, נוסיף אותו דבר, אבל בעזרת השם עוד נדבר. אז תודה, תודה על הדברים, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם.
תודה רבה.
טוב, להתראות לכולם, חודש טוב.
טוב.